ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
למדנו השבוע, בעיקר בתחילת פרק שני, זה שאלת קריאת שמע ותפילה בלשונות זרים. הגמרא הביאה כך מחלוקת בין רבי לחכמים לדף י"ג, כאשר לכאורה לשתי הגישות היסודיות לעניין ישנם פסוקים המסייעים לפגישת כל אחת מהן כשלעצמה. הווה אומר, לפי רבי הפסוק המכונן והיו הדברים האלה שקריאת שמע צריך להיות ככתבה, לפי רבנן המילה שמע בכל לשון שאתה שומע. נכון שהגמרא שאלה לשני הכיוונים, אם אני מחדש דין כזה קריאת שמע לכאן או לכאן, מה דעת אותה אותנה בהלכות אחרות שקשורים לאזכור מדברים בעל פה. ויש, האמת היא, לא כל כך מעט. יש משנה הזה, פרק שנקרא על שם העניין, במסכת סוטה, אלו נאמרים בכל לשון, ובין הדברים שכלולים גם דברים שאנחנו מכירים מחיי היום יום, כך כהנים, מצוות חליצה כשהיא מתבצעת, יש כמה דברים שהיוון והאישה שאמורה להתייבם אמורים להגיד, יש לנו את זה במקרא ביקורים. יש עוד תחומים שבהם נדרשת הצרה, השאלה באיזו מידה מקפידים על נושא הלשוני. היו הפוסקים שגם לפי דעת חכמים שמותר להגיד קריאת שמע וגם את העמידה לכל לשון, זה רק באקראי ולא באופן קבוע. תקנת הסוגיה לפי תוספות הוא אמנם כפי הדעה שאומרת שמותר לומר קריאת שמע בכל לשון, אבל לא להרגיל את עצמנו כך באופן קבוע, בוודאי לא מעניין שבית כנסת שבאופן קבוע ומוצר יגיד את התפילה בשפה זרה. משנה ברורה אומר שזה גם עלול להיות כמובן לכיוון הרפורמה. אם כי צריך לדעת, אפילו אולי מעניין מבחינה היסטורית, שהרש"ר הירש בגרמניה בתור פשרה כדי לשמור דווקא לאורתודוקסיה, הוא הסכים שהדרשה המרכזית בבית הכנסת תיאמר בגרמנית, וגם כמובן חלק מחוברות ההסברה בנושאים היהודיים נכתבו בלשון המקומית, מתוך תקווה שאם הדברים יאמרו בשפה רהוטה אבל מתאימה לשפת המתפללים, זה יעודד יותר אנשים להישאר בתחום האורתודוקסיה. הוא התפשר על עוד משהו אחד שהיה לה ויכוח משמעותי, והוא הסכים לערוך חופות בבית הכנסת, למרות שבקהילות מזרח אירופה הייתה התנגדות רבתי לעריכת חופות בבית כנסת, בעיקר בגלל העובדה שבכנסייה כך מקובל. אבל שוב, היות שאין כאן איסור, ובקהילות הספרדים ובחלק המקומות אחרים לכתחילה כך נהגו, הוא חשב שעדיף להתפשר על שני דברים שמבחינה הלכתית פורמלית יש להם פתרון, ובלבד לשמר את ההלכה כמובן בדברים שהם יותר בעייתיים. כן.
מה אם באופן קבוע שפה זרה אבל בשילוב עם עברית, כאילו אתה עושה, כאילו לא יודע, חלק
זה אולי אפילו גרוע יותר במידה מסוימת, כי זה יוצר מעין בלבול וחוסר עקביות מסוים. אם כי אני מבין את מה שאתה אומר מבחינה הדרגתית, אם מדובר בקהילה שעיקרה הייתה אומרת דברים מסוימים בלועזית ולאט לאט עוברת גם ללשון הקודש, הדרגתיות הזה בהחלט סביר. יש דברים שהם בגדר המינימום שמקובל גם היום בקהילות, במיוחד באנשים שיש להם פחות רגע דתי, למשל להגיד את הקדיש בניסוח המקובל, אבל פישוע רמית דרך אגב. ומה שעושים כדי להקל על אלה שפחות שולטים בנוסח התפילה, זה שכותבים את הנוסח כולו באותיות הלטיניות של אותה שפה, כולל איך שהם היו מבטאים את זה, כדי להקל על המתפללים. אז מה בעצם החשיבות של העניין של השפה בהקשר הזה? למה יש מקום להתיר בכל לשון? באופן עקרוני, התפילה וגם אותן מצוות שנאמרות בכל לשון, אלו ביטויים שאדם צריך להוציא מפיו. אם אדם יאמר דברים בלשון הקודש שהוא לא מבין, הרי כוונת הלב תיפגע. ולכן גם אם נניח שאדם, יש למשל, אני לא יודע אם פגשתם, אבל תיירים מהגולה, או לפעמים בהתחלה גם חוצניקים שמגיעים לישיבה בשלב הראשון, חלק מהעברית שבפיהם, חוץ ממה שהם אומרים בתפילה, זה מהזמר. חלק מכירים כמה שירים חסידים או שירים עבריים, כמו של עבדל ישראלים, גם אמנם הרבה מהם לועזית לא שרויה בפיהם, אבל שירים לועזיים הם יודעים. במידה מסוימת הצורך בתפילה שאדם יבין היטב מה שהוא אומר הוא חשוב יותר מהיכולת לנגן בשפה העברית, עוד שהוא יבין מה תוקף הדברים שאותם. עכשיו ישנם דברים שבהם זה ממש קריטי, למשל במצוות חליצה, אמנם הגמרא אומרת שזה לעיכוב בלשון הקודש, אבל אם מדובר באדם שהעברית לא שקורה בפיו, צריך להסביר לו יום יומיים, חתחיל עושים את זה חוד יום לפני התהליך, להסביר לו עולה בדיוק בשפה שהם מכירים את תוכן הדברים. הכתובה לחתונה כתובה בדרך כלל בארמית, וגם אם יש
מסורת,
בעיקר בגלל מסורת. זה שהיום קצת אצל הדתיים מודרניים מתרגמים את הכתובה לעברית, לפחות בקריאה שנעשית מתחת לחופה, יש לי דעות כאלה וכאלה לגבי העניין הזה, אבל אני מכיר שזה קיים. מה שברור שאני מסכים איתם זה בנקודה אחת, גם אם אני עדיף לקרוא אותו דווקא בערבית, אני פשיטה לי שהחתן צריך להבין בדיוק על מה הוא חותם ולתרגם לו באופן שהוא יבין לפני שהוא בכלל חותם, אז זה להבין מה המשמעות של מה שידו חותמת. כנ"ל רצוי שרב יעשה כשמוכרים חמץ לפסח, שהמוכר ידע מה המשמעות של המעשה שאותו הוא עושה. יש כאלה שקושרים את העניין לסוגיה האחרת שמופיעה כאן בגמרא, וזין צריך קריאת שמע להשמיע לו אוזנו, וגם בזה התוספות אומרים להלכה שאם הוא לא שמע ישמע לו אוזנו יוצאים ידי חובה, וזה הביא לשאלה האם גם הרהור יכול לעזור. הרי אחת ההוכחות לכאורה לשיטה להלכה שלא צריך להשמיע לאוזנו, זה מפני שאם היינו אומרים שצריך להשמיע, אז לכאורה בהרהור אין מקום לדון, כי בהרהור לא שייך לקבוע לשון. כלומר, אם באמת יש התעקשות שהמצווה תיעשה בלשון הקודש, איך יעלה על הדעת שלא צריך להשמיע לאוזנו? הרי בעצם מה שחשוב מה אדם יבין באותו רגע. יש באמת תוספות במסכת שבת בדף מם, האם מותר להרהר במבואות מטונפים, כלומר האם מותר לחשוב על דברי תורה כשאדם נמצא במקום מלוכלך. ומה נאמר שם בתוספות בשבת דף מם? שיש הבדל בין לשון הקודש ללועזית. אני לא יודע אם אתם מכירים, יש בחלק מהישיבות החרדיות, ושמעתי שגם בחלק מהחדרליסטים, עיתונים בשירותים, לימודי חול קצרים מאוד, או ידיעה מה קורה בעולם, יש בין ספריית שירותים. אז יש מי שאומר שזה מועיל לגבי החוצניקים שלא קוראים בלשון הקודש, אבל בהנחה שבעברית יש קדושה למילים עצמם, אז גם אם זה כתוב בעיתון כללי, לא בטוח שדבר כזה באמת מועיל. המגן אברהם כותב במפורש, אגב, בהלכות פסח, בסימן תרל"ד, שביטול חמץ לא מועיל למי שלא מבין מה שאומרים. לכן למשל הגריז אומר שבאמת צריך להכין את המילים שאומרים, גם להבין אותם, גם אם אומרים אותם בלשון הקודש ולא יודעים את השפה בכלל, את אותם הצרות שצריך לומר, לפחות את הטקסט הזה אדם צריך להבין. אתה אומר?
אז בחזרה לדברים בשירותים, אז מה אומרים לגבי סתם עיתון חול אבל שכתוב בעברית? יש עם זה בעייתית?
אז יש מי שאומר שלקרוא בלשון הקודש בשירותים זה בעיה מצד עצמה, גם אם התוכן
מהעמידה יש עוד מבטא.
ברמה נראה בהלכות שבת, שם הוא דן בשאלה האם מותר לקרוא ענייני חול בשבת. שם הוא אמר שאם אדם עושה את זה כדי ללמוד לשון הקודש, יש מקום להתיר. מה אתה מבין מזה? בגלל שיש מעלה בעצם ללמוד לשון הקודש, סימן שזה מותר בשבת, לא נחשב מעשה חול, ממילא יכולה נגזרת, יכולה להיות שבשירותים לא מתאים שאדם יעשה זה. עכשיו, יש השלכות נוספות. אמנם היום אני חושב שזה שובניסטי להגיד את זה, אבל יש בפוסקים דיון האם אישה יכולה לענות לזימון, היא לא מבינה את השפה. כאילו הנחתם הייתה שהרבה מאוד בנות יהודיות לא שלטו בלשון הקודש, גם בהרבה מהבתי ספר במזרח אירופה הבנות לא למדו יהדות, אז האם הן יכולות לצאת בברכה שהן לא מבינות אותה? יש באמת מי שדן בשאלה הזאת. הדיון נובע מסוגיה ידועה במסכת מגילה, האם מותר לקרות מגילת אסתר בשפה זרה. מסקנת הגמרא היא כזאת, לפי רוב הפוסקים, שאם קוראים את המגילה בלשון הקודש, אז גם מי שלא מבין יוצא, ואם קוראים אותה בשפה זרה, מועיל רק למי שמבין את אותה השפה. החיסרון שיש בקריאה בשפה זרה היא לא רק בגלל הזלזול בכתבי הקודש, זה אולי משנית, אם זה אדם שלא זכה ללמוד את זה, קשה לבוא אליו בטענות. הטיעון הוא אחר, הטיעון הוא שהתרגום איננו משקף הרבה פעמים באופן מדויק את הטקסט המקורי, כאחד שגם שעתו תרגמתי שני ספרי הלכה. אין דבר כזה, פשוט אין דבר כזה לתרגם מילולית ספר, ומי שעושה את זה הוא נכשל בתפקידו. כי התפקיד של המתרגם זה לא רק להעביר את המילים בשפה אחרת, להעביר אותם לשומעים בשפה שהם מבינים ובמנטליות. ישנם ביטויים בעברית שאם תתרגם אותם כפשוטם הם חסרי משמעות בשפה אחרת, ואותו כנ"ל. לא רק סלנג, יש בהחלט ביטויים שהם חלק מהמבנה התרבותי של שפה, ותרגום מילולי שמכניס כל מיני מילים באופן אקראי חסר כל משמעות. לכן יש בהחלט מחלוקת האם אישה יוצאת אם היא לא מבינה. הראש אומר שכן, אגב מרדכי, אבל בתוספות במסכת ברכות דף ממי בהמשך דיבור המתחיל שני, יש בהחלט דעות שאישה לא ברור שהיא יוצאת אם היא לא מבינה. אוקיי, זה שלב אחד בעניינים האלה. בבית יוסף בסימן קוף כ"ד מופיע גם לגבי דיני תפילה 18, שאם אדם אומר את המילים בלשון הקודש גם אם הוא לא מבין אותם, הוא יוצא ידי חובה. וכל הדיון הוא האם אדם ששומע לשון הקודש ולא מבין אותה, אם הוא יוצא. מה החילוק בין שני המצבים? הדין של שומע כעונה מועיל כאשר השומע מכוון לצאת ידי במה שאומרים, והוא קשור ומבין את הקונטקסט, ואז אני יכול לומר שמה שהוא שומע יש בו מעשה דיבור. אבל אם הוא לא מבין, איך אני אתרגם את השמיעה שגם היא בעצם שמיעה מאוד חלקית, איך אני אהפוך אותה לדיבור בעל משמעות? אם אדם אומר את הטקסט עצמו, שזה עיקר המצווה שנצטווינו בקריאת מגילה, בקידוש בליל שבת, מה שלא יהיה, סוף סוף הדברים נאמרו כלשונם, וכשם שאדם גם דובר עברית לא תמיד מבין כל הקונטקסט של הטקסט שאותו אומר, אנחנו לא נגיד שלא יצא ידי חובה. אותו אדם שגם השפה לא שגורה לשונו, כל עוד שהוא אומר את המילים, בסדר. אבל אם אדם רק שומע ולא מבין כלום ממה שאומרים לו, אין בזה הרבה תועלת. כשם שאני מניח שלהרצאה או לשיעור, אנשים לא הולכים לשיעור שהם לא מבינים כלל את השפה, גם אם השיעור הזה יש בו לימוד תורה, כי מבחינת ידיעת התורה, התוספת במקרה הזה היא תוספת מאוד דובלת אם הוא לא מבין. בוא נסכם כרגע, אנחנו מדברים בשלב הריזה. שלב הריזה אמרנו כך, לגבי השפות, יש להחמיר לכתחילה שלא לומר קריאת שמע ב-18 בשפה זרה, אם כן באקראי, לא באופן קבוע, ולא שהציבור ייקח את זה כמסגרת קבועה. עם זאת, בדברים שקשורים להבנה והם בעצם הצהרתיים באופיים, כמו מכירת חמץ, קריאת כתובה, שפת חליצה, ברור שצריך להבין את הטקסט עצמו, והחליצה גם צריך להגיד אותה במפורש בלשון הקודש, אבל רצוי מאוד שהוא גם יהיה מובן. אם אדם שומע טקסט עברי שהוא איננו מבין אותו, לדעת חלק ניכר מהפוסקים הוא יוצא, חלק אומרים שלא אם הוא לא מבין כלל, ברור להלכה שמי שאומר את הטקסט בעברית, גם אם הטקסט קשה לו להבנה, הוא כן יוצא בו, כי זה כבר לומר את האמירה ממש. והדבר הטוב יותר כמובן זה לפחות את אותם טקסטים שהם קריטיים לאמר ולשמוע, שאותם ילמדו את העולה חדש או מי שהשפה לא שגורה על פיו, כדי שיבין היטב את מה שהוא אומר בפועל. זה הדברים החשובים יותר, כי חלק מהאמירה זה ההזדהות והענייה והבנת הדברים בפועל, או בשפה הישיבתית כמו שאומרים, מה זה קריאה אדם מקיים בעצם הדיבור בעברית גם אם הוא לא מבין, אבל שמיעה לבד שלנו מה זה קריאה, והפוך שומע כעונה בצורה הזאת, זה לא עוזר. למשל, מצינו בהלכה לגבי זה לא קורה אף פעם בישיבת הכותל, ואם אדם מתנמנם, אז אם אדם שומע ומתנמנם הוא לא יוצא, אבל אם הוא קורא בחצי נמנום הוא כן יוצא, כי שומע מתנמנם הוא לא מתבונן ולא מבין את הנשמע, ואילו קורא מתנמנם לפחות אמר את התוכן ויש זהות עם מה שהוא אומר. אתה אומר? תזכר, לא נורא. עכשיו, למשל, בתפילת הבוקר אנחנו משתדלים אחרי דרכות התורה ללמוד כל בוקר. יש דיון במגן אברהם, מי שומר איזה מקומן ולא יודע משניות זבחים, לא מבין את התוכן, האם יש בזה קיום מצוות תלמוד תורה. שם דווקא נטייה לומר שזה לא נקרא לימוד בהקשר הזה. הבעל התניה, יש לו כידוע בשכן ארוך הרב שלו, יורד דייה, יש לו יחידה שנקראת הלכות תלמוד תורה, דרך אגב ממליץ מאוד לקרוא אותו, אף על פי שהוא די מן המחמירים בכל מיני הקשרים בהקשר הזה, והוא באמת כותב שיש להבדיל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אני חושב שהספרה הזאת מאוד ישרה. בתורה שבכתב הטקסט הוא מקודש, ולכן גם אם אני לא מבין אותו עד הסוף, יש שכר על עצם אמירת הדברים המופיעים בתורה שבכתב. יש בעלי קריאה בארצות הברית, קופות אחרים, שיודעים לקרוא אפילו עם טעמים יפים, אבל לא בטוח שמבינים כל כך את הפירוש של מה שהם בעצמם קוראים. וזה לא נורא. אבל בתורה שבעל פה, תורה שבעל פה היא קרא לימוד, ולכן תורה שבעל פה שאיננה מובנת, כמו איזו מקומן, מי שלא מבין את ההקשר, לא בטוח שיש שכר של ידיעת התורה בהקשר הזה. קריאת התורה יש טקסט שמחייב אותנו מדי שבת לקרוא. למען דאמר שזה חובת היחיד, דיברנו זה בשבוע שעבר. אבל לימוד תורה כשאיננו מובן, זה לא ממש לימוד ותועלתי. מה אתה אומר?
מה שדיברנו לפני זה.
כן.
לגבי שצריך, שבחלק מהמצוות, והמצוות צריך להבין. האם אותו אדם צריך להבין מילה במילה? כאילו, אתה צריך או מספיק שהוא מבין מה הוא אומר. אתה אומר לו, אז תשמע, אתה אומר...
לדעת האמת, אני לא תמיד מבין מילה במילה.
אז בשביל זה איזה עניין כללי?
העניין כמה שיותר באופן כללי, אבין אותו היטב. בואו נשאל כמה אנשים בטוחים שבביתם יודעים להסביר את יקום תורכן או את בריך שמי. אז אם יש להם סידור עינת ישראל וכתוב להם בעברית בצד הזה עוד איכשהו, אבל אם לא, לא כולם מבינים את ההקשר של מה שנאמר שם. אני אפילו מוכן לאמר שיש אנשים, אני אומר זה בסיכון מסוים, שלא כך יודעים מה זה תתקבץ לאותון ובאותון, או יש כמה מילים שלא תמיד לכולם שקורים בפיהם הדבר הזה. כן, עכשיו, אחת הסוגיות המרכזיות שהיו כאן בלימוד בימים האחרונים זה מצוות צריכות כוונה. זה הגיע מסיבה טכנית לחלוטין, בגלל המשנה הפותחת פרק שני, שמגיע זמן הקריאה, המקרא וכיוון ליבו, כשהוא קורא פרשת בית חנן, הוא יוצא. ואז הגמרא אומרת שמה הווה אמינא לומר שהוא לא יצא, הרי הוא קורא. מה שהגמרא הבחינה כידוע זה הבחנה בין כוונה לצאת לבין כוונה לקרוא. זה שאדם צריך כוונה לקרוא, זה פשוט שצריך שהוא יהיה מודע שמה שהוא עושה עכשיו זו קריאת שמע, אחרת זה נקרא מתעסק. להתעסק לא יוצאים לא בקורבן ולא בתפילה. אבל אם אתה מתכוון לקרות, רק אתה לא הגעת לדרגה של מתכוון להבין את הקריאה עד הסוף, זאת אומרת מתכוון לצאת ידי מצווה, זה כבר יכול להיות שלא מעכב, כי במסכת ראש השנה יש סוגיה שלמה, מי שתוקע לשיר שהוא יצא, למשל אדם עושה חזרה לפילהרמונית ומשתמש בשופר שלו ותוקע כמעין חצוצרן שמנגן, אז באמת גם אם הוא לא חשב באותו רגע על שאין יחד קודש הדריך על שכינתי להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם באמצעות קריאת השופר, כל עוד שהוא לא חשב רק על הפילהרמונית אלא נתן איזה משקל, אז הוא יוצא. אבל אם הוא בכלל לא יודע שהוא תוקע עכשיו בפני קהל, עוד שזה יצא לו, שם שיטה שבאמת לא יוצא. אוקיי. עכשיו יש לכאורה עוד כמה דברים שקשורים לשפה שהם אולי חלק מהעניין עצמו. למשל, אם אדם סופר ספירת העומר ולא מבין את המספר, אז מגן אברהם אומר שאם הוא לא מבין את הטקסט הוא לא יצא, ושער הציון אומר, שנעבורה בשער הציון אומר שמשווים בין ספירת העומר למצפת תלמוד תורה, שם שאדם שלא מבין את הלימוד לא יוצא. אדם לא מבין שהיום 15 יום שהם שני שבועות ויום אחד בעומר, הוא באמת לא יוצא. אבל הדבר הזה איננו כל כך חד משווי, כי אנחנו מכירים מצבים דומים בהקשר אחר. למשל, האם יש בקריאת שמע מצווה עקרונית של ככתבה? אם המצווה ככתבה היא קריטית, ברור שאם אני אומר קריאת שמע בשפה אחרת אני לא עונה על הצורך הזה. אם העניין הוא והגית, אז שיננת ודיברת ואתה יודע מה אתה אומר, גם אם זה לא השפה השגורה בלשונך, אתה תצא. ולכאורה אנחנו מכירים תופעות מסוג זה. למשל, האם אני צריך כשאני נמצא במקום שמדברים שפה מסוימת להקפיד לקרוא באותה שפה שהם מדברים, או מספיק שזה השפה של המשמיע? שוב, אם לגבי מגילה מצינו שאפשר לקרוא בלועזית רק למי שמבין את אותה השפה עבור האדם אחר, אבל אני עצמי, אם אני מבין את השפה שבו אני קורא, את שלי אכן קיימתי כראוי. לגבי מצוות צריכות כוונה, בסימן סמך בשכן ערוך נפסק שבמצוות דוראית צריך כוונה, במצוות הרבנן לא חייבים כוונה לצאת מעיקר הדין, וגם במצוות דאורייתא יש סוג מסוים של מצוות שלא צריך כוונה מהותית אלא רק להיות מודע שאני כרגע עושה מצווה, כדוגמת מי שאוכל מצות. אומר הבעל המאור, עצם העובדה שאני אוכל מצות בליל ט"ו בניסן ולא בשושן פורים, זה בגלל שאני יודע שאני מקיים מצווה ברגע הזה. אז גם יש בני אדם שאוכלים מצות כדי להשלים לחם משנה בשבת, הם לא מעלים בדעתם שזו המצווה המהותית של אותו יום, שם באמת האכילה מגדירה. אבל הרב צבי יהודה אמר שלגבי תפילה, גם למדה אמר מצוות לא צריכות כוונה בדרך כלל לצאת, בתפילה זה לא הולך מסיבה אחרת. אם לאדם אין כוונה בתפילה, אין כאן זהות של מצווה במעשה שהוא עושה, חסר בזהות עצמה. הכוונה היא מגדירת מעשה הדיבור כמעשה תפילה. אם אדם סתם אומר רשימה של פטפטת, יש לו מיקרופון ומתחיל להשמיע מילים ערב קריאה בטקסטים יהודיים, כמו לקרוא את לאה גולדברג, שי עגנון וכדומה, קוראים גם טקסט מקודש, לא מקיימים בכך מצווה. צריך להיות מודעות שהדבר הזה קיים. הרב ז'ולטי זכרונו לברכה בירושלים אמר יותר מזה, במצוות שאני צריך להוציא מישהו אחר אני צריך, למשל בתוקע הוא אמר שקונסרבטיבי לא יכול להוציא יהודי שומר מצווה בתקיעת שופר גם אם הוא תוקע מצוין, כיוון ששם זה לדין שלוחו של אדם כמותו, ואם התוקע איננו מאמין שהמצווה מחייבת אותו ומכוח זה הוא עושה את התקיעות, הוא לא יכול להעביר את הקיום הזה למישהו אחר. לכן קריטי למי שמוציא אחרים שיאמין במה שהוא עושה. נפקא מינה, בדעתי לפחות, בחתונה למשל, דבר מצוי בימינו, אפשר להתפשר על לאחל איחולים לזוג באיזה טקסט, גם אנשים שאינם שומרי תורה מצוות, גם נשים אולי, אבל ברכה ודאי שלא, ועדים עוד יותר שלא. העדים חייבים להיות שומרי שבת, כי אחרת, כי הם עדי קניין, הם יוצרים את מעשה הקידושין, הם החלות של הקניין, והם אינם מאמינים בתורה ובמצוות, המעשה איננו מתקיים על פי גדרי ההלכה הנדרשים בדיני עדות. הברכות לפי חלק מהשיטות זה בברכות. ברכות של השבע ברכות לפי חלק מהשיטות הם חלק מהחובה של טקס הנישואין עצמו על הזוג, אז גם שם ראוי שמי שמברך יהיו אנשים שמאמינים בתוכן של הברכה. אם רוצים, גם יצא לי דברים כאלה, לכבד אנשים פחות שומרי מצוות, אז אפשר לתת להם, נגיד איזה אמירה אחרי שקוראים את הכתובה, הרי שמה קוראים את הכתובה בכלל? זה רק להפריד בין ברכות האירוסין לברכות הנישואין. אפשר באותו זמן גם להשאיר שיר של נעמי שמר אם רוצים. באותה מידה, אם רוצים שמישהו ייתן איזשהו מילות ברכה או אפילו אישה, אין בעיה מהותית. כמו שגם דבר תורה לא חייב להיות, אבל אם רוצים להגיד דבר תורה או לפני התחלה או בדיוק בין מסירת הכתובה לבין ההמשך, זה אפשרי בין על ידי אישה, בין על ידי אדם שאיננו בהכרח מקפיד במצוות או אומר דברים של טעם. זה לא לעיכוב בהקשר הזה, כי לא מדובר על משהו שהוא פרופר בגדר החיוב. רצית עוד משהו לשאול בהקשר הזה? אוקיי, לא בסדר. זה אופיו של דף יומי, המרוץ קצת הוא חלק מהסיפור. היה עוד נושא שעלה בימים האחרונים, זה לגבי ברכות קריאת שמע. אנחנו יודעים שמזכירים מידת לילה ביום ומידת יום בלילה, ולכן ראינו שאם אדם התחיל להגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בערב, והתכוון לומר יוצר המערות וסיים מעריב ערבים, הוא יוצא ידי חובה. ומה שעוד היה ברור לגמרי לגמרא זה שאם אדם לקח כוס בירה והתכוון להגיד בורא פרי הגפן ובסוף אמר שהכל, הוא יוצא. ואם זה היה הפוך עוד יותר פשוט, כלומר אם התכוון לומר בורא פרי הגפן שהכל על יין ובסוף סיים בורא פרי הגפן, שם פשיטה ופשיטה שהוא יוצא. למה? שהרי גם אם הוא היה טועה והיה מסיים שהכל, הוא גם היה יוצא, כי שהכל כולל ממילא גם את הגפן. מה אני מבין מזה? אני מבין מזה שני דברים. א', שהכל היא ברכה כוללנית שהיא מועילה ברמת בדיעבד, אבל ברור שראוי, כפי שנראה בפרקים הבאים של מסכת ברכות, לומר את הברכה המיועדת לאותו סוג של דבר, וכמה שיותר מדויק יותר משובח. יש דעות בפוסקים שאפילו בסמים, אם אדם בירך עליהם שהכל, הוא גם יוצא. זה תלוי בשאלה אם שהכל מועיל רק לגבי מאכלים ומשקים, או אפילו לברכות הריח, כיוון שהכל שייך לבורא, או שיש הבחנה, עצם הצורך לברך על ברכות ריח, לומדים מכל הנשמה תעלה אל קהל, לגבי ברכות הנהנין, כל הנהנה מעולם הזה בלי ברכה, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא. הרגע שאתה אומר, נהנה מהקדש, אתה אומר שהכל נהיה בדברו, נהיה עם תעדות המזרח, אתה כבר מנעת את המעילה בקדוש ברוך הוא, ואת זה כבר עשית. ממילא, המצב המדובר כאן, בחושבו של האדם שעל יין מברכים שהכל, לא קרה אסון טבע גם אם זה היה יוצא לו. אם בחוץ מה שנקרא יצא וברך בורא פרי הגפן, עוד יותר טוב. רק הגמרא התלבטה מה יקרה למאן דאמר שצריך גם שם וגם מלכות. עכשיו הדבר הזה בא לידי ביטוי מידי פעם גם בימינו. ברוב הקהילות היום נהוג בתפילת הדרך לסיים, כשמדובר בתפילת דרך ארוכה, שלא לומר בכבישי ישע באזורים שנחשבים יותר מסוכנים, שאומרים ברכת ברוך אתה השם שומע תפילה בשם ומלכות. הבן איש חי לא ככה היה ברור לו, רב סולובייט שגם כן טען שלא חד משמעית שמברכים הדבר כזה ברכה בשם מועקות, הוא בעצם נתקן בתורת תפילה בלי שם השם, אבל מקובל לפי רוב הפוסקים שכדי להתמודד עם זה שזו לא ברכה סמוכה לחברתה, כי תפילת הדרך בעיקרה מנותקת בדרך כלל מתפילתו של אדם, שהיה רצוי לאכול משהו מדרכות הנהנין, לברך עליו את הברכה הראשונה, ואז להמשיך משם את היהי רצון.
ומתי לאכול?
לא, אתה אוכל ביס מיד אחרי הברכה, ואחרי מחזיק את התפוח ביד ימין, כמו שצריך כשמברכים דרכות הנהנין, לטעום משהו שלא יהיה הפסק בעובר לעשייתם, ומיד לאחר שאתה תואם משהו ממשיך לרצון וכולי. ואז גם אם אתה תגיד ברוך אתה שומע תפילה במקום ברוך אתה השם, סגי ביחד. מתי אנחנו עושים את זה בפועל? לפחות בישיבות ובתי הכנסת הרגילים, ראש שנה ביום כיפור השליח ציבור שאומר אני ממס לפני תפילת מוסף בימים הנוראים מסיים ברוך אתה שומע תפילה בלי להזכיר שם השם, זה לא בדיוק חל על משהו ספציפי, לכן באמת לא תקנו בדבר כזה בהכרח לומר את שם השם.
אפשר להסביר עוד פעם מה הבעיה בלהגיד שם השם בתפילת הדרך?
זה לא בטוח שתוקן בכלל נוסח ברכה, זה לא ברכת הנהנין, זה לא ברכת המצוות. זה בעצם טקסט של תפילה.
אבל הרי גם כן בתפילת 18 אנחנו מסיימים.
לא, הטקסט בתפילת 18 נקבע כמודל עם 19 ברכות, וקריאת שמע וברכותיה נבנו כמודל עם 2 לפניה ואחת לאחריו, או 2 ועוד 2, אבל יש תקנת ברכה. פה הדבר הזה ספק אם תקנו עליו, הרי די לך בעניין שאולי למדת בימים האחרונים, שוב זה לעבור עוד נושא, אבל האם אומרים ברכה על ההלל בראש חודש או בחול המועד פסח כשלא אומרים הלל שלם? ושורש הדיון הוא האם מברכים על מנהג ברכה, כי הרי להגיד בציוונו על דבר שהוא לא ממש ציווי זה נראה כשקר. נפקא מינה לגבי נשים, האם הן מברכות על מצוות שהזמן גרמה? הרב פיינשטיין ניסה להוכיח שהן יכולות להגיד, כיוון שכולנו חייבים בכל התרי"ג מצוות, ומה שכן הוא שהברית היא כוללת את כולנו. אני למשל לא כהן, אבל אני שייך לברכת כהנים. כשאני עונה אמן על הברכה של הכהנים אצלי בבית הכנסת, אנחנו שותפים לאותה מצווה. אז יש מצוות שנוהגים בכהנים, יש מצוות שנוהגים בגברים, יש מצוות שבעיקר נוהגות נשים, ואנחנו כל זה חלק מהמכלול של התרי"ג, ובהתאם לזה אפשר לדון באמת מה קורה בדברים שהם לא נוסח ברכה אלא טקסט. שאלה אם תקנו לומר אותם בשם ומלכות. למשל הדף של היום קשור לברכת החודש או כל מיני תפילות שאמרו בסוף תפילת העמידה, הם לא נאמרו בשם ומלכות, תפילות ואיחולים.
תפילה שאדם מחבר בעצמו גם או
חס וחלילה לברך.
לא, אז אני לא אומר לברך, אבל אדם שמכניס כאילו יהי רצון מלפניך, האם הוא יכול להכניס שם השם בזה?
לכאורה הוא יכול, כן, במיוחד ברפאינו שתקנו מראש או בשומע תפילה, כשאדם אומר דברים כאלה כחלק ממסגרת התפילה במקומות שיש אישור לדבר הזה, אתה לא יכול להגיד היום יעלה ויבוא בהתנדבות, למשל להכניס לתפילה משהו שלא רלוונטי לתפילה היום בכלל.
אז הבעיה זה להכניס את המטבע של ברוך אתה השם, או אז גם להגיד שם השם,
או על אצלנו מלך העולם.
אז האם זה אותו בעיה שלפעמים יש בקורבנות בבוקר, כאילו בחלק של התעורר ברוך אתה השם מקדש שמו ברבים,
זה אתה יכול להגיד כי זה דרך התפילה.
אבל ונגיד בכמה סידורים אני תמיד רואה הערת שקדושה גרא אומר לא להגיד,
נכון, יש מחלוקת באמת, נכון, אמת למיטה. הבן איש חי בהרבה דברים שאחרים אומרים בשם המלכות, למשל ברכות ראייה מגיע להם בפרק האחרון של המסכת. העדות המזרח יש לנו נטייה כמעט רבתי לצמצם מאוד את הברכות שהן לא חובה גמורה מלהגיד אותן בשם השם. טוב, לא רוצה לגזור מכם יותר מדי זמן, יש פה הרבה נושאים מעניינים, אבל הם לא, אולי קצת חורגים ממה שאתם מסכים. היה לנו דיון פה לגבי המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך רועץ דקר המשפט. להלכה הגמרא פסקה כרבה, שצריך להגיד בסרט ימי תשובה המלך הקדוש והמלך המשפט. אף על פי כן יש מחלוקת שם בכמה נושאים. תוספות כתבו שם שתי דעות, כדף י"ב עמוד ב', האם אתה זוכרנו מי חמוך וכתוב בספר חיים, האם חוזרים למי ששכח. להלכה לא חוזרים, אבל תוספות לוידיה שכן. שם שתי דעות בתוספות איך לפסוק להלכה. זה אמנם תוספות שהגאונים הכניסו, אבל הם יכולים להיות חלק ממטבע התפילה. לגבי המלך המשפט, הרמ"א פוסק, על פי חלק מהראשונים, שאם אדם נזכר שהוא שכח לפני שהוא סיים, חוזר לברכת השיבה. אבל אם גמר את העמידה לא חוזר בכלל, כיוון שהוא אמר את המילה מלך אוהב, לכן בדיעבד הוא חוזר, לא חוזר. אבל בהאל הקדוש, אם אדם אמר הוא לא יצא כלל, ולא רק שהוא לא יצא וצריך לחזור, אפילו רק התחיל אתה חונן לאדם דעת, צריך להתחיל את התפילה מחדש, וזאת משום ששלוש הברכות הראשונות הן בעצם ברכה אחת, והן יחידת מה שנקרא קדושת השם, שצריך לומר בהתחלה, לפני שמבקשים בקשות מהקדוש ברוך הוא. ממילא אם יש כאן טעות יסודית, אז באמת צריך לחזור, וכך אכן נפסק. אז בסיכום יוצא כך, התוספות שמוסיפים בדיעבד לא צריך לחזור, אם כי אדם לא אמר ברוך אתה השם, כדאי לומר אותם, והאל הקדוש אם כבר התחל את התח מונן, אתה מתחיל את התפילה מחדש. השיב השופטינו לפי מרן הבית יוסף נראה שבאמת צריך לחזור גם אם סיימתי, לפי הרמ"א זה תלוי. אם עוד לא סיימתי אתה חוזר להשיבה, אם סיימת אתה לא חוזר בכלל, אלא מסתמך שמלך אוהב, זה עדיין נחשב חלק מהעניין. אנו דיון קטן לגבי האם מותר להגיד אברהם או להגיד שרי. אז שרי, הגמרא אומרת שזה תקין, כי הקדוש ברוך הוא עצמו משתמש בזה. אברהם, מסקנת הגמרא היא שאפשר להגיד אותה רק אם אתה אומר את זה בדרך שבחו של הבורא. אכן כשנחמיה אמר את הקטע שאנחנו אומרים היום בפסוקי זימור משמע את צדות המזרח הזמירות, זה תקין לחלוטין, כי אתה מראה את שבחו של הקדוש ברוך הוא, מאיפה התחלנו, לאן הגענו. כמעט נוגע לפרשת השבוע הנוכחית, שהשם אומר למשה את שם הוויה לא נודעתי לעבוד, עד עכשיו דיברתי בקל שקי. אם אדם אומר את השמות השונים של הקדוש ברוך הוא תוך כדי לימוד, כדי להבין את מה שאומר, זה לא נקרא לבטלה. תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם.
כן, שאלות עכשיו.
גם יהושע, אסור לקרוא לו ליהוד, נכון? באותו עינן.
לא הבנתי, מה ביהושע?
לא רבי יהושע, משה שינה את השם של יהושע.
יהושע בינון, לא יהושע, כן?
לא שר, סליחה. לא, אז האם מותר לקרוא לו בלי היוד?
בוודאי שכשאתה קורא פרשת האזינו או פרשת שלח, אתה יכול. כאילו רצוי, ולא קבוע.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.